רציתי לדבר על גיור. בשנים האחרונות, בשבועות, מתעסקים כל הזמן בעניין הזה, אבל חשבתי שזה גם מתקשר לסיום הנושא הקודם, ולכן בכל זאת כדאי לדבר על זה קצת. בנושא הקודם, כשדיברתי על חופש וחירות, ובסופו של דבר, בסוף, הגעתי לשאלות של זהות יהודית, זהות יהודית חילונית. אמרתי שלדעתי זה סוג של אוקסימורון, אין חיה כזאת. ואני חושב שהביטוי לוויכוחים האלה, או לדיונים האלה, הוא בא בעיקר לידי ביטוי בתחום הגיור. כל השאר אפשר להתפתח, כן יהודי, לא יהודי, זה ויכוחים. השאלה היא, אבל מה אתה עושה במישור הפרקטי? וכאן נדמה לי שהגיור משקף את התפיסות השונות לגבי מה זה זהות יהודית, מה אתה מצפה מגר, לאן הוא אמור להגיע, מה הוא אמור לדעת על מה שהוא נכנס אליו. ולכן אני אדבר קצת על העניין הזה. אני לא אגמור את זה היום, כך שנדמה לי שאולי אפילו נעשה מזה איזשהו נושא. עוד ייקח לי עוד איזה פעמיים, אני מניח. טוב, הקדמה קצרה מעבר לקישור לפעם הקודמת. הנושא הזה בשנים האחרונות הוא נושא טעון קצת. הוא נושא טעון בוויכוחים פוליטיים ואידיאולוגיים וכן, כל מיני שערות ציבוריות. כן, הפסק של הרב שרמן או הבית דין האזורי באשדוד, אחרי זה אצל הרב שרמן לבית דין הגדול של הרבנות, שרצו לפסול או לבטל את כל הגיורים של מערך הגיור הממלכתי, בטענה שהדיינים הם רשאים. כיוון שהדיינים הם רשאים, אז הם לא קשרים לדון. אם הם לא קשרים לדון, אז אין בית דין. אם אין בית דין, אין גיור. אז זה כמובן עורר סערה רבתי, והתחילו כל מיני ויכוחים, ובאופן מאוד לא מפתיע התחלק בין רבנים ציונים דתיים לרבנים חרדים. וזה איכשהו חידד לי איזושהי נקודה ש... חוזרת כל פעם שאני רואה ויכוחים שמתנהלים בתוך המסגרת הזאת של אידיאולוגיות, כן, ציונות דתית חרדיות, אבל גם אידיאולוגיות אחרות, זה תמיד מזהם את השיח. זה מזהם את השיח בגלל שאנשים יודעים מראש לאן הם יגיעו, הם לא באמת דנים כדי לברר מה נכון. הם רוצים להגיע לאיפה שהם רוצים להגיע, ועכשיו הם רותמים את כל הסוסים לעגלה הזאת. אז כתבתי על זה אז, באותו זמן כתבתי על זה איזשהו מאמר, לא מאמר, אפילו איזה, כן, מאמרון במקור ראשון, ושם אמרתי שבלי לחשוב יותר מדי, בשתי דקות אני יכול, לא רק יכול, כתבתי איזה 15 שאלות בלתי תלויות שצריך לענות עליהן כשרוצים לגבש עמדה ביחס ל... לגיור הזה. יש יותר למעשה, אבל זה מה שיצא לי ככה ממש בהליכת הקולמוס מקלדת. ואם יש 15 שאלות, אז הייתי מצפה שתהיינה כמה קבוצות יהיו באוכלוסייה. 15 שאלות בלתי תלויות,
30.
לא פתאום 15 שאלות בלתי תלויות, שכל אחת השענות זה כן או לא. 2 בחזקת 15, נכון? משהו כמו 40 אלף קבוצות. זאת אמורות להיות 40 אלף דעות, אוקיי? 32K. כמה דעות היו? כמה קבוצות היו? 2. הייתה הקבוצה שענתה בכן על כל 15 השאלות, והייתה קבוצה שענתה בלא על כל 15 השאלות. איפה כל הקבוצות שענו בכן על שאלה 1, 2, 5, 10, 13 ו-15 ובלא על השאר? איפה כל הקומבינציות האחרות? לא היו.
אולי הם היו
בלתי תלויות. הם היו בלתי תלויות. מסתכלים עליהם, אז רואים. אוקיי. כשאני מחפש אינדיקציות סטטיסטיות, אתה צודק, אבל כשאני מסתכל עליהם לגופן, אז הם בלתי תלויות. וזה בעצם אומר, כי הכל, אני חושב שדיברנו על זה פעם, כי בהרבה ויכוחים, כמעט בכולם בעצם, ויכוחים ציבוריים, כשיש כל מיני אספקטים, לא תמצאו את כל קבוצות הביניים, רק את קבוצות האלכסון, זאת אומרת, רק את אלה שעונים על כל השאלות אותו דבר, או לפה, או לשם. הבאתי, אני חושב שדיברתי על זה מפעם, הבאתי את הדוגמה של, של, כן, בתקופת ממשלת רבין, על החזולן, אז ראיתי שם איזה סטיקר על, על אוטו, כשנסעתי באוטובוס, עבר שם איזה אוטו, רק כתוב שם, אין לרבין מנדט להחזיר את הגולן. ואז שאלתי את עצמי, מעניין מה השקפתו הפוליטית של בעל האוטו. שייך לימין, לשמאל, ואז עניתי לעצמי שאין לי מושג, זאת אומרת, אני לא יכול לדעת. למה? כי השאלה הזאת, אם יש לו או אין לו מנדט להחזיר את הגולן, יכולה להיות במישור, לפחות, יש יותר, במישור של מוסר פוליטי, זאת אומרת, עלית על אג'נדה, נבחרת על אג'נדה מסוימת, הבטחת לפני הבחירות משהו מסוים, ועכשיו יש דברים שרואים משם לא רואים מכאן, כן? אתה רואה דברים באופן אחר. שזה אגב, אני לא מזלזל בזה בכלל, זאת אומרת, זה בהחלט יכול לקרות, רק השאלה היא מה לעשות במצב כזה? האם נחזור לציבור ולעשות, אוקיי, חבר'ה, שיניתי את השקפתי, אני מבקש לעשות בחירות על השקפה החדשה שלי. או לא, או אני נבחרתי, ועכשיו אני אמור לקבל החלטות לפי מיטב הבנתי. בעיניי יש באמת שני צדדים לא רעים לשני הכיוונים. אני לא חושב שיש פה תשובה פשוטה. יש שני צדדים לא רעים לשני הכיוונים. זאת השאלה המוסרית. מעבר לזה יש את השאלה לגופו של עניין. האם אתה בעד הסכם כזה או נגד הסכם כזה? מדינית, ביטחונית, מה שאתם רוצים. זאת אומרת, דתית, הכל. אוקיי? עוד שאלה. יש תלות בין השאלות? לדעתי לא. מה הקשר? אתה יכול להסכים לתמוך בהסכם כזה, אבל עכשיו שזה לא מוסרי, בן אדם נבחר על אג'נדה אחרת, אם הוא רוצה מנדט מהציבור, שילך חזרה לציבור, מה הוא הולך לעשות? שיקבל מנדט. ואני יכול כמובן להתנגד להסכם כזה, אבל להגיד, הוא נבחר לראש ממשלה. זכותו לעשות, או חובתו אפילו, לעשות את מה שהוא מבין, אי אפשר כל הזמן לחזור לציבור. אם הוא קיבל את המנדט, אז הוא מקבל את ההחלטות. אין קשר בין השאלות, שאלות בלתי תלויות. אז פה זה כבר שאלה קומבינטורית פשוטה, כן? שיש שתי שאלות בלתי תלויות, כמה קבוצות יש? ארבע. נכון? וגם שם כמובן היו רק שתיים. היו רק שתיים. היו אלה שאמרו שזה לא מוסרי וגם אסור לעשות את ההסכם הזה, והיו אלה שאמרו שזה מאוד מוסרי וגם חייבים לעשות את ההסכם הזה. לא היו כאלה שאמרו זה לא מוסרי אבל אני בעד ההסכם, או זה כן מוסרי אבל אני נגד ההסכם. לא היו, קבוצות כמעט לא היו, עוד פעם, יכול שהיה מישהו, בשיח הציבורי לא נשמעו הקולות האלה. למה לא? עוד פעם, יש אנשים רותמים את כל השאלות למטרה שהם רוצים להגיע אליה. כן, זאת אומרת, שאלות, הם עונים על כל השאלות רק כדי להגיע למטרה שאליה הם רוצים להגיע. עוד פעם, זה לא תמיד נעשה, אני חושב שבדרך כלל, זה לא נעשה במודע. זה לא נעשה במודע, אלא באמת אנשים פשוט משוחדים, הם רואים את האספקטים האלה בצורה יותר משמעותית, כי זה, יש להם איזושהי נטייה, הם רוצים להגיע לכיוון הזה. ולכן בעצם, תמיד כששיח כזה מתנהל תחת כותרת אידיאולוגית, הוא מזדהם. זאת אומרת, הוא נעשה בצורה לא ישרה. הוא נעשה בצורה לא דנים בשאלות לגופן. ואמרתי שמה שאני לא רואה למה זה צריך להיות, הוויכוח הזה צריך להיות לכן ציונות דתית או חרדיות או ממשהו כזה. עשיתי איזשהו סקר, כמובן לא מייצג, אבל טיפה שאלתי אנשים, האם הרבנים מהאגף הציוני דתי באמת תומכים בצורת הגיור של הרב דרוקמן? וקיבלתי תשובות שרובם לא. מדבר על רבנים, כולל רבנים ליברליים, ורובם לא, אבל בטח זה, כי זה מופרך. אז למה הם יוצאים, למה במלחמה שם הם כולם עומדים כחומה בצורה לטובתו? כי פגעו בכבודו, שזה גם נכון. זאת אומרת, פגעו בכבודו וזה לא בסדר. אוקיי, אז תגיד, לא בסדר לפגוע בכבודו, אבל אני לא מסכים למדיניות הגיור שלו. למה אי אפשר להגיד מסר כזה? לא, אי אפשר, כי אנחנו עכשיו במלחמה. במלחמות אין, יש רק שחור לבן. זאת אומרת, אין אפור במלחמות. אגב, אני לא חושב שזו צורה לנצח מלחמות, זו גם טעות טקטית. בגלל שכשאתה מציג עמדה כזאת, זאת עמדה שהיא לא משכנעת. זאת אומרת, רואי, אתה משוחד. אם תגיד, למה אי אפשר להגיד, חבר'ה, זה בעיה מורכבת. יש שאלות כאלה ושאלות כאלה. פה אני חושב שכן, פה אני חושב שלא. בשורה התחתונה, לדעתי, זה מה שצריך לעשות. מה רע בעמדה כזאת? זאת עמדה הרבה יותר הגיונית, ובעיניי גם הרבה יותר נשמעת. אז בסדר, אתה פחות תוכל לצאת למסעות צלב ולג'יהאד. אבל בסך הכל בעיניי זאת עמדה הרבה יותר משכנעת, וזו הקדמה לנושא הגיור. אני רוצה קצת להיכנס לעניין הזה של הגיור, כן מתוך הפרספקטיבה של הוויכוחים העכשוויים, אבל לנסות לתאר קצת את הנושא בצורה יותר סיסטמטית, ולא רק להסביר שיש מצוקה גדולה ואנחנו ציונים דתיים ולכן צריך להגיד כך או צריך להגיד אחרת, אלא אני אומר, כל הטעמה שלי מופנות לשני הצדדים בשווה. אפשר להיות גם לחרדים, גם לציונים דתיים, זה בסדר. אני כל פעם בוחר דוגמה. אלא צריך לדון בדברים לגופם, אז אני אנסה לתאר גם את הגיור בפרספקטיבה הזאת וגם קצת את השורשים לפחות של הוויכוחים העכשוויים, בלי להיכנס לכל הפרטים ולכל המקורות, אני לא חושב שגם צריך דרך אגב, כדי להבין על מה מדובר, ואני חושב שאז אפשר גם לגבש עמדה בצורה יותר, יותר מאוזנת. טוב, אז קודם כל, הקדמות טכניות, תיאור הגיור, השלבים של הגיור, הרכיבים של תהליך הגיור מופיעים בגמרא בקריטות, בדף ת', רבי אומר ככם כאבותיכם, מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דם, אף הם לא ייכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דמים. אז יש שלושה רכיבים בתהליך הגיור של גבר, כן? מילה, טבילה וקורבן, הרצאת דמים זה קורבן, אצל נשים אין את המילה, וזה מה שהגמרא אומרת, מובא להלכה בכל הפוסקים, כן? זה ברור לגמרי. השלבים האלה לא בהכרח זהים, זאת אומרת מילה וטבילה זה כמובן מעכב, בלי זה אין גירות. הרצאת דם, פה יש קצת ויכוחים בין הראשונים, עד כמה מי שלא הביא קורבן, מה הסטטוס שלו, הוא יהודי, אבל אסור לו להינשא ליהודי, יש כל מיני ויכוחים, אבל כרגע, לפחות מבחינת הגמרא, יש שלושה שלבים, שלושה הכרחיים, זה לא המלצות, הם הכרחיים, וזה מגדיר את...
איזה קורבן הוא מיני?
מה?
איזה קורבן?
מה, חרטת שלמים, זאת אומרת, איזשהו קורבן? לא זוכר כבר, הגמרא עצמה דנה שם. היא דנה אם זה עולה או שלמים או זה, והיא לומדת, אני כבר לא זוכר מה המסקנה שם. אני שואל שם לראות קריטות בדף ת'. התיאור הזה של התהליך הוא כמובן תיאור מאוד סכמטי. יש עוד מרכיבים בתהליך. יש הרבה פרטים, זה ברור. אבל יש עוד לפחות שני מרכיבים שמרכיבים יסודיים, וצריך לשאול... או זה מעורר את השאלה למה הם לא מופיעים כאן ברשימה. אחד מהם זה שזה צריך להיעשות בפני בית דין, זאת אומרת צריך נוכחות של בית דין. בלי שיש בית דין בתהליך, הגר הוא לא גר. זאת אומרת, הוא יכול לעשות את כל מה שהוא עשה, הוא לא גר. יש דיונים האם הבית דין יכול להיות של שניים במקום של שלושה, שניים שדנו דינם דין או אין דינם דין, אבל זה ויכוחים בפני עצמם. אבל ברור שצריכה להיות נוכחות של בית דין. ו... מה? ככה לומדים, לא
משנה. מה התפקיד של
בית דין? לא, אני חושב שבפשטות הכוונה בית דין הם הנציגים של הציבור שמקבלים את הגר בשמם. אז הבית דין הם אלה שמחליטים, אוקיי, קיבלנו. החלטה שיפוטית, זה משפט, זה לא
הדין.
משפט צריך לעשות למשל ביום, וגיור צריך לעשות ביום. כלומר שזה נחשב כמו מושב משפטי של בית הדין. כן, זאת אומרת, הנוכחות של בית הדין היא תנאי בגיור.
השאלה היא מה זה לפני.
אוקיי, יש הרבה שאלות בעניין הזה, מה עם טבילה, אם זה צריך לעשות דרך של אישה.
אבל אם זה עדין, אם יש עדין שהוא עדין, כמו שהוא אומר, אם זה עדין שמצריכים לדעת, זה עניין אחד.
לא, לא, זה דבר לפני בית דין. יש שלבים אחרים שבהם שני תלמידי חכמים על הטבילה, מודיעים מקצת מצוות, שם דנים האם השניים האלה הם נציגי בית דין או שהם עדים. אני לא נכנס לכל הפרטים האלה שצריכים ליגון בתוך המקורות, כי אני רוצה לתת את הסכמה בגדול. אז דבר אחד אמרנו זה נוכחות של בית דין, זאת אומרת שזה יעשה בפני בית דין, והדבר השני זה קבלת מצוות. קבלת מצוות לא מופיע בגמרא כאן, אבל מופיע במקומות אחרים, למשל הגמרא בבכורות, בדף למד עמוד ב', עובד כוכבים שבא לקבל דברי תורה חוץ מדבר אחד, אין מקבלים אותו. זאת אומרת, אפילו אם הוא קיבל מצוות, חוץ ממצווה אחת, זה לא יודע, זה לא עושה לי את זה. לא רוצה את מצווה תף קוף יוד בית. אז לא מקבלים אותו. רבי יוסי בר יהודה אומר, אפילו דקדוק אחד מדברי סופרים. זאת אומרת, אפילו זה מצווה דרבנן אחת, גם שם לא מקבלים אותו.
לחתחילה.
מה?
לחתחילה.
לא מקבלים אותו, לא כתוב, לא מקבלים אותו.
אבל אם קיבלו אותו, לא כתוב
ש... לא כתוב כלום, לא כתוב כלום. אני אגיע לשאלה האם זה מעכב או לא מעכב, אבל לא כתוב בגמרא, בגמרא כתוב לא מקבלים אותו. פשוט לא מקבלים אותו גם זה, הרי זה נעשה בתהליך הגיור. אז לא מקבלים אותו, זה לא שלא מקבלים אותו לבית הדין, לא מקבלים אותו, זאת אומרת הוא לא יוצא מבית הדין כיהודי, כי מדובר על משהו שנעשה כבר בתוך בית הדין. אז אלה שני מרכיבים מרכזיים נוספים שלא מופיעים ברשימה הזו של הגמרא בקריטות. זה שזה יעשה בפני בית דין, וזה שצריך קבלת מצוות, יעשה בפני בית דין, אמרתי, זה בדיוק הטענה של הרב שרמן, שאם הם רשעים אז אין בית דין, ממילא הגיור בטל, אז זה קשור בצורה כזאת לענייננו, וקבלת מצוות זאת מהות הוויכוח היום. בסדר, אז לזה אני אגיע...
למה אמר עליהם רשעים?
כי הם עושים דבר, אסור לעשות על פי ההלכה. לא, בבית דין. לא, לא, בבית דין. פעולת הגיור שלהם היא פעולה לא לגיטימית. זה מה שהוא אומר. כשהם משתלטים ועושים את זה...
לא,
זה הם רשאים.
לא, כי אם הם לא רשאים, גם אם הוא חושב שהם לא לגיטימיים, ברגע שבית דין פסק, זה פסק דין. זאת אומרת, הוא ביטל את פסק הדין כי הם רשאים, לא יכולים לסובב.
מי שפוסק בצורה כזאת, הפסיקה בעצמה הופכת אותו לרשם, ממילא היא מבטלת את עצמה. זה כמו, זה מזכיר לי בסוף מסכת ביצה, יש משנה שאומרת שלא דנים בשבת, ולא עושים קניין בשבת, כל מיני דיני דרבנן. אז יש שם אחרונים, לא זוכר כבר מי זה ששואל, אתה פשוט נזכרתי עכשיו, אחרונים ששואלים שם, למה צריך את זה? הרי מי שדן בשבת הוא רשע, וממילא זה פוסל את הדין שלו, אז הדין הוא לא דין. אבל זה, כן. השאלה אם זה באמת נכון, שצריך קודם לעשות את מעשה הרשע ואז להיפסל. אבל פה במקרה הזה, בסדר, אז הגר הראשון אולי כן יהיה גר, כי באותו שלב הם עוד היו דיינים קשרים, אבל מהגר השני והלאה זה כבר לא, זה כבר לא גירות. בסדר, זה לא, לא על הדרך הזאת יהיה מפרטנו. טוב, אז זה בית אחד, וכמו שאמרתי, קבלת המצוות זה בעצם במוקד השערה, בעין השערה. למה שני המרכיבים האלה לא מופיעים ברשימה? ברשימה של מילה, טבילה והרצאת דמים. אז נוכחות הבית דין, אני חושב שזה די ברור. בגלל שהרשימה הזאת אומרת באיזה שלבים צריך לעבור הגר. אז הגר צריך לעבור שלושה שלבים. זה שהשלבים האלה צריכים להיעשות בפני בית דין, זה תנאי או פרט באיך עושים אותם. זה יש עוד הרבה פרטי הלכה.
אגב, אם יש תינוק שאין לו מניח אבא, ואין מועלים אותו.
בסדר, נכון.
אז זה דבר כאן. שאותו גר אין לו אבא.
אוקיי.
אז לכן המילה צריכה להיות...
בסדר, יכול להיות, זה כבר בתשובות שם, ודווקא
זה שם.
בכל אופן, הטענה שנוכחות הבית דין לא צריכה להופיע ברשימה. היא לא צריכה להופיע ברשימה בגלל שהיא לא עוד שלב שהגר עובר, אלא זה תנאי שאיך עושה מה שהוא צריך לעשות. אבל לגבי קבלת מצוות זה באמת שאלה יותר קשה. ולכן, לפחות בדעת הרמב״ם, יש מהמפרשים או פוסקים שרוצים לטעון שזה לא מעכב. קבלת מצוות לא מעכבת, ולכן זה לא מופיע ברשימה. זה לא תנאי הכרחי בגיור, לכתחילה עושים את זה, אבל אם לא עשו את זה, הגר הוא גר.
אבל יש לך
ברק במירת
שלא,
אפילו
הוא יקבל
מצוות. אז אומרים שזה לכתחילה, הם מקבלים אותו, בדיוק מה שהוא יהיה קודם.
הלשון איפה זה היה, שהם לא מקבלים אותו? מה היה הלשון של הגמרא?
הם מקבלים אותו.
לא, אם הוא...
עובד כוכבים שבא לקבל דברי תורה חוץ מדבר אחד, הם מקבלים אותו.
כן, אבל לא כתוב שהוא חייב להגיד שהוא מקבל.
רגע, אני מגיע עוד רגע לחילוק הזה, של בין להגיד לבין מה הוא חושב.
כן.
כן, אני עוד רגע מגיע. באופן, אז כרגע, אז ברמב"ם יש על זה ויכוחים, מה קורה עם קבלת מצוות, ואם אנחנו אומרים שזה לא מעכב, אז זה יכול גם להסביר למה זה לא מופיע ברשימה. בשולחן ערוך כותב במפורש שזה מעכב, כתוב ברס המחת, כל ענייני הגר בין להודיעו המצוות לקבלם, בין המילה, בין התבילה, צריך שיהיו בג' הקשרים לדון וביום. אתם רואים, להודיעו המצוות לקבלם, מילה ותבילה, מבחינתו זה אחד השלבים. להודיעו המצוות לקבלם.
להודיעו
המצוות לקבלם. עוד רגע. צריך שיהיו בג' הקשרים לדון וביום. מי הוא? דווקא לכתחילה, אבל בדיעבד, אם לא מל או תבל, אלא בפני שניים ובלילה, כי דין צריך לעשות ביום, לא מעכב. אבי גר ומותר בישראלית, חוץ מקבלת המצוות שמעכבת, אם אינה ביום ובשלושה. כאן כבר יתו קבלה ולא הודעה. קבלת המצוות שמעכבת, אם אינה ביום ובשלושה. אז כאן זה מרחיק לכת. זאת אומרת, הטענה שלו זה שלא רק קבלת המצוות מעכבת, אלא קבלת המצוות צריכה להיעשות ביום ובפני שלושה. זאת אומרת, אם קיבלת מצוות בפני שני עדים ומעידים, אומרים, קיבלת מצוות. לא עוזר, אתה לא גר. זה נעכב. זאת אומרת, אם זה לא קיים, אתה לא גר. אז זה שולחן ערוך, אמרתי, ברמב"ם יש לזה קצת ויכוחים. אבל פה באמת, יש פרשנות אחרת, לדעתי מתבקשת, למה קבלת המצוות לא מופיעה, וזה כמובן מביא אותי להבחנות שעלו כאן, מה זה בעצם קבלת מצוות? בהקשרים הרגילים בהלכה, קבלת מצוות, הכוונה, אקט בתהליך הגיור, שבו אתה מצהיר שאתה מקבל על עצמך מצוות. זה אחד משלבי הגיור, לכן שאלתי למה זה גם לא מופיע ברשימת השלבים. לגבי האקט הזה, אז באמת יש פוסקים שאומרים שהוא לא מעכב. זאת אומרת, גם אם לא הכרזת ואמרת את המילים, אני מקבל על עצמי מחויבות למצוות או מחויבות להלכה, בדיעבד הגירוש שלך חלה, יש שם דעת מצוות, גם קבלת מצוות, יש שם כמה שלבים בעניין. אז זה יכול להיות שזה לא מעכב. לא מופיע. קבלת מצוות, זה מניח, זה מרבה בכלל. על זה דיברנו באחד.
אני רוצים, 70 שנה לא הייתי רוצים, אני די לא רואה.
על זה דיברתי באחת הפעמים הקודמות, ואמרתי שהבאתי את הרמב״ם על גר תושב שעושה את המצוות מפני אחרי הדעת, ולא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, שזה לא מצווה. זה לא נקרא קבלת מצוות. קבלת מצוות פירושו לעשות את הדברים בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. קבלת מצוות נוסף אחד העם זה לא קבלת מצוות. אחד העם שעושה את המצוות בגלל הערך הלאומי, תרבותי או משהו כזה, אפילו המוסרי.
במגילה, לא כתוב מכבן, כאילו, או כאילו, זה לא אומר שזה
מחיין, רק מכבן.
כן, טוב. אולי יש הבדל.
קיבלו וקיבלו היהודים עליהם, זה היהודים, זה לא גרים.
אני מפגש, יכולים ללמוד מזה.
רבים מהארץ מתייעדים, זה הגיור שיש במגילה. קיבלו וקיבלו זה מדבר על היהודים.
אני יודע, אבל יכולים ללמוד מזה, שלקפל זה די, וקיים לא צריך.
טוב, אני אגיע גם לזה בהמשך. אני לא בטוח שמה הפסוק הזה, אבל יש, אני אגיע לזה.
נעשה ונשמע.
כן, כן, ברור שהקיום הוא חלק מהותי מהעניין, אבל אני אגיע לזה. בכל אופן, אז מה שעומד מאחורי הדיבור הזה, דיבור הוא לא הנעת שפתיים. דיבור זה הנעת שפתיים שמבטאת משהו שנמצא בתוכי. זאת אומרת, תפקידו של הדיבור זה להגיד לאנשים מה שאני חושב. אז כשנדרש בהלכה דיבור, זה תמיד כמובן דורש ממני גם משהו פנימי, שהדיבור מבטא אותו. כן, כשאני רוצה לעשות קניין, אני אומר לבן אדם, אני רוצה לקנות, אתה רוצה למכור, אנחנו מדברים בינינו. למה צריך לדבר בינינו? צריך לדבר בינינו כדי להבהיר לשני מה אני באמת רוצה. באופן בסיסי בקניין מה שצריך זה רק רצון לקנות, לא צריך לדבר. הדיבור הוא רק אמצעי כדי להגיד לבן אדם מה אני רוצה. בלי זה הוא לא יכול לדעת, אפילו בנדר שההפלאה היא ממש תנאי, אפילו שם יש שיטת רבנותם שאפשר לנדור במחשבה. אפשר לנדור במחשבה בלי דיבור, אולי המחשבה צריכה לעשות בצורה של דיבור. אז לחשוב מילולית, לא לחשוב את הדברים עצמם, אבל ברור שהדיבור בכל מקרה הוא איזושהי הפלאה או חשיפה של דברים שנמצאים בתוכי. אז גם כאן, אם בתהליך הגיור נדרש מהגר קבלת מצוות, זאת אומרת אקט של הצהרה, אני מקבל עצמי מצוות, ברור שלא מדובר על הנעת השפתיים ולהגיד את המילים. מה שמדובר זה על קבלת מצוות, שאתה אומר את זה, אתה מבטא את זה בשפתיים, אתה אומר בשפתיים את מה שקורה אצלך בלב. השאלה, האם הקבלת מצוות שנעשית בלב, הקבלת מצוות המהותית, לא הצהרה על קבלת מצוות, שזה לא שלב בתהליך הגיור, זה לא שלב בתהליך הגיור, זה מלווה את תהליך הגיור כולו. ההצהרה היא אחד השלבים בתהליך הגיור. אז על זה אפשר לדון אם הוא מעכב או לא מעכב. אבל קבלת המצוות עצמה, מה שההצהרה מבטא, שם נדמה לי שפשוט שהדבר הזה מעכב. יותר מזה שזה מעכב, אני שאלתי קודם למה זה לא מופיע ברשימת הרכיבים של תהליך הגיור, אז על העניין הזה אפשר נדמה לי, אני אביא איזושהי דוגמה עוד פעם בנושא הקניין, מה שהבאתי קודם. אם תחפשו בשולחן ערוך, אני חושב שלא תמצאו בהלכות קניינים שצריך כוונה לקנות. למרות שוודאי זה מעכב, זאת אומרת, בלי כוונה לקנות לא קנית. נפל על המציאה, יש איזה סוגיות בבוא המציאה, כל מיני מקומות. אם אתה לא מתכוון לקנות, לא קנית. בשביל לקנות צריך שני דברים. צריך לעשות פעולה קניינית תקפה, וצריך להתכוון לקנות. אבל בשולחן ערוך מופיעות הפעולות, לפי כל סוג מכס וסוג סיטואציה, אומרים לך מה אתה צריך לעשות כדי שהקניין יחול. לא כתוב שאתה צריך לרצות לקנות, או להתכוון לקנות. למה לא? כי לא צריך לכתוב את זה. מי שלא רוצה לקנות, אז הוא לא פה. זאת אומרת, מי שרוצה לקנות, הולך לשולחן ערוך ומסתכל איך מממשים את זה. זאת אומרת, איך מבצעים את זה. השולחן ערוך אומר, תעשה כך וכך, ואז קנית. אם אתה לא רוצה לקנות, זה בסדר גמור. זה גם אין דין שאתה תרצה לקנות. זאת אומרת, אם אתה לא רוצה לקנות, אל תרצה. אין שום בעיה, מותר לא לרצות לקנות. רק אתה לא תהיה פה אם לא תרצה לקנות. נכון? זאת אומרת, מי שפתח את השולחן ערוך ומחפש את דיני הקניינים, זה מישהו שרוצה לקנות. הוא מחפש איך עושים את זה. אוקיי? אז השולחן ערוך כותב, איך עושים את זה? הוא לא כותב מה התנאי למי שבא ופותח את הסימן הזה בשולחן ערוך. בסדר, מי שפתח יודע בעצמו שהוא פתח. הוא לא צריך את השולחן ערוך בשביל זה. גם בהקשר של הגיור, נדמה לי שההסבר המתבקש ביותר למה קבלת המצוות לא מופיעה כאן, זה דווקא בגלל היסודיות שלה, לא בגלל שהיא לא דרושה, אלא בגלל שהיא התנאי, היא ההקשר של כל העניין. זאת אומרת, אם אתה לא רוצה לקבל מצוות, אז אתה לא, אתה לא גר, אתה לא רוצה להתגייר. זאת אומרת, מי שרוצה לקבל מצוות, מי שרוצה להתגייר, אז יש הלכות גירות. איך עושים את זה? איך מבטאים את זה? בדיוק כמו הלכות קניין. אבל מי שלא רוצה, בסדר גמור, מותר לו לא לרצות, הוא יישאר גוי והכל בסדר. אני לא יכול לכתוב בשולחן ערוך שיש דין שהוא יצטרך לקבל מצוות במובן שמה הוא רוצה, לא במובן של ההצהרה בתהליך הגיור. זה מגדיר את הקונטקסט.
זה תחת ההנחה ש... שאדם הוא אימפנריטי, כבר יש איזה שהוא עקום בגלל זה. הוא ארגון, לא אחד בפתח אחד בלב.
לא, לא, לא חשוב. אני לא מדבר כרגע על השאלה דיאגנוסטית, איך אני יודע מה בליבו. אני מדבר על השאלה, יבוא אליהו ויגיד לי מה שבליבו. אני רוצה לדעת מה צריך להיות שם כדי שהגיור יהיה תקף. השאלה, איך אני יודע באמת מה שבליבו, בשביל זה נועדה הצרה. וגם כשיש לה, כמו שאתה אומר, אולי הוא מצהיר סתם ולא באמת מתכוון. בסדר, זה כל מיני דיון הדברים שבלב אין הדברים. אז יש כבר כללים, איך מטפלים בזה. והיא מדבר על התשתית שלו קודם, עוד לפני הדיאגנוסטיקה, מה אני מחפש? האם אני צריך לחפש שבתוכו יש קבלת מצוות, ואז נראה איך עושים את זה, זאת אומרת, איך יודעים, אתה יודע?
בקניין הוא, השוחרר לא מדבר על זה, ויש מקורות למה צריכים את הכוונה לעשות את זה, והוא עושה הפוך בגירות. הגירות לנו לא מופיע במקור בגמרא, הוא מוסיף את זה.
לא, כבר הרוך לא מזכיר את זה גם בגירות. אנחנו מדבר על קבלת מצוות במובן של האקט בתהליך הגיור, הוא לא מדבר על קבלת מצוות במובן הנפשי, הרוחני, שאני באמת מגיע לתפיסה שאני רוצה להיות מחויב להלכה. הוא מדבר ביטוי המעשי של זה, וזה בדיוק הנקודה, זה בדיוק אותו דבר כמו בהלכות קניינים, אני חושב. נדמה לי שזה ההסבר היותר פשוט, למה הדבר הזה לא מופיע, כמובן שזה לא תוצאה לוגית הכרחית, כי אני הנחתי פה משהו בסאבטקסט, שהנחתי פה איזשהו זהות, בין רצון להתגייר לבין רצון לקבל מצוות. זאת אומרת, ההנחה שהוא לא היה פה. שאלה, האם באמת לרצות להתגייר פירושו, לרצות להיות מחויב לעול מצוות, זה ההנחה שאני הנחתי פה. זאת אומרת, תשים את זה על השולחן. את ההנחה שלי שהדבר הזה הוא בעצם, הרצון להתגייר פירושו, רצון להצטרף לקהל המחויבים במצוות. זה פירוש המילה, רצון להתגייר.
אתה אומר שהביטוי שלו זה מגלה מה במחשבתו. אולי העניין של ביטוי יש... דרישה אחרת זה התחייבות. אולי זה שהוא עכשיו אומר את זה, זה סוג של התחייבות.
גם בדיני קניינים...
לא משום שזה מגלה מה שהוא חושב.
זה חקיר למדנית. גם בדיני קניינים עושים את אותה חקיר. זאת אומרת, השאלה האם המעשה קניין מבטא גמירות דעת או יוצר גמירות דעת. לא חשוב לי. כי גם אם המעשה...
זה מאוד חשוב בתוך ההמשך.
לא, יש לזה נפקמינות להלכה אולי, אבל אני אומר, מבחינת הדיון שלי זה לא חשוב, כי בסופו של דבר, גם אם זה יוצר את גמירות הדעת, תכלס, בשביל שהוא יתגייר צריך שתהיה גמירות דעת. אם הוא בא איתה או שזה נוצר כתוצאה מתהליך הגיור, זה עניין אחר. גם בהקשר, נגיע בהמשך, גם בהקשר של הלימודים שהגר עובר, לימודים שהוא עובר, היום זה תהליך די ארוך במערך הגיור, תמיד אומרים שאף פעם לא היה גיור כזה רציני כמו היום, למרות כל הביקורות, אם אתם יושבים ולומדים ובודקים אותם ומבחנים וליווי, וזה, אף פעם לא היה דבר כזה, אבל תמיד אומרים, הביקורת מאוד ידועה, תמיד מזכירים את זה, את דוד פוברסקי, הראש הישיבה של זל, של פונוביץ', אבא של רבר פוברסקי, אז הגיע, בשלב מסוים הגיע מרוסיה אחיו, שהיה הרבה זמן שם, כשנפתח מסך הברזל הוא הגיע, עם אישה גויה, הוא הגיע, וגירו אותו בבני ברק תוך 3 דקות פחות או יותר, גירו אותו, אז תמיד אומרים, אתם באים בטענות למערך הגיור, רק אתמול הייתי באיזה פאנל על גיור, אז מישהו הזכיר את זה, ואומר, הנה תראו, באים אלינו בטענות עם מערך הגיור שלומדים איזה שנה, לא יודע כמה, ובוחנים ובודקים וזה, החבר'ה האלה שמבקרים אותנו מבני ברק, עשו את הדבר הזה ב3 דקות. אז אמרתי לו, זו טענה לא עניינית. זו טענה לא עניינית בגלל שמשך הלימוד לא משנה שום דבר. זאת אומרת, מה שחשוב זה השאלה עד כמה אתה רציני בכוונות שלך. אז זה אני אגיע בהמשך. בכל אופן, ההסבר האלטרנטיבי הזה, למה קבלת המצוות לא מופיעה ברשימת רכיבי הגיור, בעצם כמובן מניח הנחה, שהיא החשובה לי, מעבר להסבר של הגמרא. ההנחה הזאת בעצם אומרת שקבלת המצוות זה מהותו של הגיור. זאת אומרת, לרצות להתגייר פירושו לרצות לקבל מצוות. ולכן אין מה לכתוב את זה כמו שאין מה לכתוב כוונה לקנות. אוקיי?
כמו הרב קוק על ארץ ישראל.
מה?
כמו הרב קוק על ארץ ישראל.
למה?
היא הפוך, לא? היא כוללת כל כך שלא צריך
להגיד את זה. אוקיי. שם אני לא מסכים. לא, שם יש ממש טעויות מחפירות של אחרונים, דרך אגב. כי הם מביאים שזה מצוות הכוללות, השורש הרביעי של הרמב״ם. מי שהערתי את זה פעם. זה לא שייך בכלל לשורש הרביעי של הרמב״ם. בשורש הרביעי של הרמב״ם, הרמב״ם מביא מצוות כוללות כמו שמרתם את כל מצוותיי. הוא אומר שהמצווה כמו שמרתם את כל מצוותיי היא מצווה כפולה. המצוות כבר אנחנו מצווים, מה צריך למנות גם את המצווה הזאת? הוא לא אומר על מצוות כוללות במובן שהן כל כך יסודיות שלכן הן לא נמנות. אין את הדבר הזה בשורש הרביעי, ומביאים ממש אחרונים חשובים, מביאים את זה. אני לא מבין את הדבר הזה. כן.
אבני הדברים, גם החשיבה צריכה להיות מובנית בתוך הקורבן.
עוד פעם?
לא. הרי אם הוא מביא את החוט, נגיד בזמן המקדש, הוא חייב להביא קורבן. עכשיו גם, אני מניח שהחשיבה שזה קורבן בשביל הגיור, גם כצריך להיות מובנית בתוך החשיבה.
מדיני הקורבן, לא מדיני הגיור.
נכון, מדיני קורבן. אז מכיוון שזה מדיני קורבן, אז זה ברור שיש מושג כזה, והוא חלק אינטגרלי מהעלי.
כן, אבל עוד פעם, היום למשל אין קורבן, אז מדיני הקורבן לא תצליח להוכיח את זה. ובית, אפילו שם, אם זה מדיני הקורבן, אז זאת השאלה כמובן, מה אתה קורא גיור? זאת אומרת, השאלה אם גיור הוא קבלת מצוות עדיין יכולה להישאר פתוחה. כי אם תגיד למשל שגיור פירושו להצטרף ללאום היהודי, כמו שיש כאלה שטוענים, אז גם שם אני מביא את הקורבן כדי להצטרף ללאום היהודי. מה שתכניס בתוכן של הכוונה להתגייר ייכנס גם שם. אז זה נדמה לי שזה ההסבר הפשוט יותר למה זה לא מופיע. מה שקורה באמת...
למה זה לא מופיע בין שתי אפשרויות, הרצון להיות, להצטרף ללאום היהודי כשפת העולם, הרצון לקיים מצוות, בשני המקרים זה מסביר למה זה לא מופיע.
לא, כי קבלת מצוות נצרכת גם לפי מי שאומר שצריך להצטרף ללאום היהודי, כי הוא טוען שאז פשוט, טוב, אני אגיע לזה עוד רגע.
לא, אבל למה זה לא מופיע?
לא, להפך, לשיטתו כן, זה כן שאלה למה זה לא מופיע. בגלל שהכוונה להצטרף ללאום לא צריכה להופיע, אבל זה שזה צריך להתבטא בכוונה לקבל מצוות, זה כבר פרט הלכתי, זה כן צריך להופיע. לשיטתי זה לא אינדיקציה, זה מהות הגיור, זה לא אינדיקציה לזה שאתה רוצה להצטרף ללאום.
אני חושב, בסדר,
אני אומר שזה, הוא יגיד שבאמת כי זה לא מה, כאב, לא יודע בדיוק. הנקודה היא, מה שקורה בזמננו שמעורר את ויכוחים, זה שכפי שכל אחד מבין, הרכב היהודי השתנה, או תפיסות העולם, או האידיאולוגיות של העם היהודי כבר לא כמו שהיו בזמן שעוצבה ההלכה הזאת, בזמרה או ראשונים ואחרונים עד 200 שנה האחרונות. ומה שקורה היום זה שיש הרבה יהודים שהם יהודים מלידה, שלא מחויבים למצוות, לא מחויבים למצוות. ואז עולה השאלה, האם לא נכון גם לשנות את הדרישות מגר? אתה דורש מגר דברים שיהודי כשר למהדרין לא מקיים אותם. עכשיו פה צריך לשים לב עוד פעם לשני מישורים. מישור אחד זה מישור המוסרי. המישור המוסרי אומר, תשמע, מיהודי כשר, יהודי מלידה, אתה לא דורש את זה. אז מה אתה רוצה מהגר הזה שבכלל גדל בתור גוי? הוא צריך להיות יותר יהודי מיהודי. זאת אומרת, הוא צריך להיות יהודי כמו כל יהודי כשר אחר. אז איך אתה יכול לדרוש ממנו דברים שאתה לא דורש מהיהודי הילידי? זאת לא טענה בעיניי.
אתה דורש, אבל הוא לא
מקיים,
אז זה משנה.
מה?
אתה דורש.
כן, אז לא מגיע, אתה תדרוש, הוא לא מקיים.
לא,
לא,
הוא לא מקבל, אבל הוא יישאר יהודי.
לא,
הגר, הגר. אני מדבר על יהודי.
אותו דבר, גם בגר, כמו ביהודי. אתה דורש כלפי הגר, וכתב הוא לא יקיים, זה בסדר, אתה מקבל אותו, כמו היהודי. אז אני אומר שהטענה המוסרית בעיניי היא לא טענה. אתם תחשבו על מדינה שמגיע איזה... פושע מדופלם ורוצה לקבל אזרחות, לנסקי, כן? רוצה לקבל חוט, השאלה אם מקבלים אותו או לא. אז אני מניח שרוב המדינות לא יקבלו אחד כזה בתור אזרח, נכון?
יש הרבה פושעים במדינה.
כן, יש לנו מספיק משלנו. עכשיו, מצד שני, בדיוק החבר'ה האלה שלנו, אף אחד לא מעלה בדעתו לשלול להם את האזרחות בגלל שהם פושעים. יכול להיות פושעים אפילו באותה רמה, זה לא משנה. ברור שיש הבדל בין הדרישות שאתה דורש ממי שבא להתקבל למועדון, לבין מה שאתה דורש ממי שכבר חבר במועדון. אם אתה רוצה, לא יודע מה, לאמץ ילד. אז יש אנשים שיגידו, תראה, זה תיק גדול מדי עם הילד הזה, אני לא יכול לאמץ אותו, הוא סובך עם המון בעיות וזה, אני לא יכול. מי שצדיק אולי יעשה גם את זה, אבל זה טענה לגיטימית. אבל ברור שאף אחד לא יגיד, הילד שלי עם המון בעיות, אז בוא נזרוק אותו מהבית. נכון? זה לא עובד ככה. זה למה? וזה מאוד הגיוני, ובעיניי גם אין בזה שום מעבל מוסרי, זה נכון. זאת אומרת, יש לנו איזה מעגלי התייחסות. מי ששייך אלינו צריך לקיים משהו הרבה יותר דרמטי, או לא לקיים, משהו הרבה יותר דרמטי כדי לאבד את הזהות שלו. אבל בשביל להצטרף, אז אני דורך כל מיני דרישות שאתה צריך להתחייב בדרישות האלה. כמובן, זאת כשההנחה היא שהדרישות האלה באמת נחוצות, כמו שאתה אמרת קודם, שאני בעצם מצפה גם יהודי חילוני לקיים מצוות. זה שהוא לא עושה את זה, בעיניי זה בעייתי, אבל זה לא מספיק בעייתי כדי לאבד את היהדות שלו. אבל מגר, למה שאני אקח דבר כזה אליי? אגב, יש דעות בראשונים שאיכשהו נעלמו בתקופת האחרונים, באמת מומר מפסיק להיות יהודי. הוא צריך גיור, והוא לא, קידושיו לא קידושים, זאת אומרת, מי שממיר את דתו, אז הוא הופך להיות גוי. לא, אפשר גם להגיע למצב שבו אתה מאבד את הזהות היהודית שלך, לא רק להוסיף זהות יהודית, אפשר גם לאבד. אבל טוב, זה לא יתקבל איכשהו להלכה, מקובל היום לא כמו הדעות האלה.
זה לא חילוני, זה אחד שקיבל דת אחרת.
כן, כי חילוני, מה תעשה? הוא יאבד את הזהות היהודית ומה הוא יהיה? אז הטענה המוסרית בעיניי היא לא טענה. אבל יש טענה...
לא כל כך עם הקדושים. אני אומר, הדוגמה היא לא כל כך משקפת. נכון לגבי קדושים בודדים מהשוליים, אבל פה כשרוב העם הוא חילוני,
אם רוב העם פה שאם אתה תקבל פה שעה, אני לא. לא מספיק לי הצרות שיש לי, אני צריך עוד.
למה? רוב העם פה שאם הרוב יחליט...
אם הרוב יחליט היום, גם יחליט על הגיור, מה יעשו מה שהם רוצים. אני שואל אותי, אני שואל אותי מה דעתי, דעתי שאני לא הייתי מקבל אותו. אם לא יקבלו את דעתי, אז לא יקבלו, אבל דעתי שאני לא הייתי מקבל אותו. מה שהגמרא אומרת, וכי מפני שאכל זה שוב יוסיף ויוכל שוב. זאת אומרת, העובדה שיש לנו צרות לא אומרת שאנחנו נוסיף לעצמנו עוד צרות. הטענה היותר קשה או יותר מהותית בהקשר לטענה המוסרית אלא הטענה המהותית. הטענה המהותית שאומרת שבעצם היום לא נכון להגדיר יהדות דרך קבלת מצוות, שזה בעצם אמרתי קודם היה הסאבטקסט שלי. שכשהגדרתי שהרצון להתגייר פירושו רצון לקבל מצוות, הנחתי פה בעצם משהו. הנחתי שיהדות פירושו מצוות, מחויבות למצוות. והיום יטענו הטוענים, זה לא נכון. זאת אומרת, יש היום בעצם הגדרה ליברלית יותר נקרא, זו רחבה יותר למושג יהודי. הרבה יהודים לא מקיימים מצוות ואף אחד לא מפקפק ביהדותם. וכיוון שכך, לא בגלל השאלה מוסרית, השאלה מהותית. זאת אומרת, אז עכשיו יבוא מישהו ורוצה באמת ובתמים להצטרף לעם היהודי. אבל הוא רוצה להיות יהודי חילוני. יש סקטור גדול בתוך העם היהודי שהוא כזה. אי אפשר להגיד שהוא לא רוצה להצטרף לעם היהודי. אז אם כך, יכול להיות שהיום דיני גיור אמורים להשתנות. היום בעצם צריך לקבל אותו גם בלי קבלת מצוות. זאת כבר טענה מהותית, לא טענה מוסרית. והשאלה באמת מה מעמדה של הטענה הזאת. זאת בעצם הטענה היחידה, אני חושב, שהיא באמת טענה רצינית. זאת אומרת, שאפשר לטעון מכוחה לוויתור על קבלת מצוות בתהליך הגיור, היו כאלה שכתבו על גיור, אפילו ספרים וכל מיני כאלה, והציעו הצהרות שקבלת המצוות זאת המצאה של המאה ה-19 או משהו כזה. אני קיבלתי חום כשקראתי את זה, אז כתבתי על זה איזשהו מאמר והתחלתי עם זה שזה חבורים, והם נורא נעלבו וביקשו התנצלויות ואני לא התנצלתי. בכל אופן, זה באמת, זה פשוט חוסר הבנה מוחלט. אנשים כותבים ספר ולא מבינים על מה הם מדברים.
מה
משמעות?
להצטרף לבריאות?
רגע, אני אגיע לזה.
אז הוא רצת מתוכן.
אני אגיע לזה, עוד רגע. כאן זה מתקשר לנושא הקודם שלנו.
זה בדיוק עניין, מכל מה היה נעשו, על הגר יהודי,
כן, לא שאני אומר. היום יש דרכים. אוקיי, אז אני אומר, זאת הטענה בעצם. בעצם הטענה היום, הטענה הרצינית שיכולה לעלות כנגד קבלת מצוות, זה לא שלא היה צריך קבלת מצוות. זה היה שטויות, ברור שהיה צריך. הטענה היא שהיום זה אמור להשתנות. למה? כי פעם ההגדרה של יהודי עברה דרך מחויבות למצוות, היום עובדתית זה לא נכון. אולי אתה יכול להסתער על זה, אבל זאת העובדה. וכיוון שכך, אז אם בן אדם בא ורוצה להצטרף באופן הזה, גם זה נחשב רצון כן או כן להצטרף. וגם אם הוא לא מקבל את המצוות. זאת בעצם הטענה. מה שעומד מאחורי זה למעשה, אני אנסח את זה בצורה קצת יותר שיטתית, מה שעומד מאחורי זה בעצם הטענה הבאה. גם בעבר לא היה צריך קבלת מצוות. מה, למה בהלכה דורשים קבלת מצוות? בגלל שקבלת מצוות היה ביטוי לזה שאתה רוצה להצטרף ללאום היהודי. רק אז הלאום היהודי פירושו היה לקיים מצוות. עוד פעם, לא שכולם היו צדיק ככה, כולם קיימו את כל המצוות, אבל ההגדרה, מה נדרש, מה זה יהודי? יהודי זה מי שמחויב במצוות, אז יש יהודי פושע ויש יהודי כזה, אבל יהודי זה מי שמחויב במצוות. זאת הייתה ההגדרה. והרגע שזה כך, אז כשאתה מחפש סימנים, איך תדע שהוא רוצה באמת להצטרף ללאום היהודי? קבלת מצוות. אם הוא רוצה את זה, אז זה בסדר. אם כך, אז ברור שקבלת המצוות היא סימן ולא סיבה. זאת אומרת, היא רק סימן לזה שהוא בעצם רוצה להצטרף ללאום. איפה הנפקא מינה? הנפקא מינה היא מה קורה כשיש יהדות שלא נצרכת לסימן הזה. יש בן אדם שרוצה להצטרף ללאום היהודי בלי לקבל מצוות, והיום זה בהחלט יכול להיראות כרצון אותנטי ואמיתי גם בלי לקבל מצוות. הוא רוצה להצטרף ללאום היהודי, לחלק החילוני שבו. ואז הוא אומר, הרי גם בעבר כל הקבלת מצוות הייתה רק סימן לרצון להצטרף. אז היום יש לך, תבחר סימנים אחרים. עוד מעט אני אעיר על זה משהו. אבל תבחר סימנים אחרים, ואם אתה השתכנעת שאני רוצה להצטרף ללאום היהודי, אז באופן עקרוני אני גר כשר. למה צריך להישאר עם הקבלת מצוות שזה כבר לא סימן רלוונטי?
זה לא רפורמי.
מה? זה משל, לא, לא משנה, אפילו חילונים, לא חשוב. כן, אנשים שלא, שלא רואים במצוות איזשהו מגדיר של ה, של ה, של היהדות. וזה מחזיר אותנו לשאלת הזהות היהודית החילונית שדיברנו בנושא הקודם, לכן אמרתי שיש קשר בין השאלות. עכשיו, הטענה הזאת היא טענה שקשה להתמודד איתה. קשה, אני לא מסכים לה, אבל קשה להתמודד איתה. זאת אומרת, טענה רצינית. זאת טענה רצינית בגלל ש... כשבודקים, נגיד, סברה, סברה יכולה להיות כזאת, יכולה להיות אחרת, אין ומתן ומה אלא בתורותיה, כן, הרסג, שזה רק מצוות, זה, אוקיי, יש איזושהי אמירה של הרסג, אבל אני לא חושב שמזה אפשר לבנות מדינה. ומתוך מקורות קשה מאוד להוכיח. מתוך המקורות כתוב שצריך קבלת מצוות, כללים וקריטריונים, אבל אתה אף פעם לא יודע אם זה סימן או סיבה. זאת אומרת, איך אפשר להוכיח האם הדבר הזה הוא סימן או סיבה? בעיניי הטענה...
יש גם את התוספת, כן, שעל ההליך.
כן.
מודיעים לו קצת מצוות וכו'.
כן.
גם הוא בא עם שופרות.
ברור, אז מה? מה זה אומר?
אם יש לך כבר תיאור של חז"ל, של התקן...
לא, ברור שיש תיאור, אז זה לא התפקחתי. השאלה, אבל האם המודיעים מצוות בטקס שם היה תנאי מהותי, או שזה רק היה כדי לראות שהוא רוצה להצטרף, זה הכל. זו השאלה, ברור, כל התיאורים האלה קיימים ומופיעים גם בפוסקים, ספק. נדמה לי שהטענה העיקרית שאני רואה כנגד התפיסה הזו, שאני לא מסכים לה, היא טענה פילוסופית מושגית. היא לא טענה הלכתית, לא מתוך מקורות או סברה הלכתית כזו או אחרת. כמו שאתה שאלת, או שאלו פה קודם, אני לא חושב שיש דבר כזה יהדות חילונית. יש יהודים חילונים, ברור שיש, יש הרבה. אבל אין יהדות חילונית. מה זה יהדות חילונית? באיזה מובן זה יהודי? אתה יכול להגדיר את הזהות היהודית החילונית כזהות אתנית כלשהי. כמובן, כמו שיש זהות של כל עם אחר, אז יש זהויות שלא קשורות דווקא למחויבות דתית, ואפשר להגדיר זהות אתנית יהודית בלי קשר להלכה או לתורה או לאמונה או דברים כאלה. אתה מדבר עברית, אתה משרת בצבא, מקיים את חובותיך, קשור לציבור הזה שנקרא עם ישראל או מה שלא יהיה, איזשהו סוג של הגדרה, תעודת זהות כולה. השאלה של שאלה אתנית כזו או אחרת, אבל אף אחד מההגדרות האלה היא לא באמת, זה איזשהו מכלול שאף אחד מהפרטים שלו אי אפשר לראות בו נייר לקמוס חד משמעי. אף אחד לא יערער על יהדותו של מישהו שלא נמצא במדינת ישראל, לא מקיים את חוקיה, לא משרת בצבא כמובן, לא מדבר עברית, לא קורא עמוס עוז, וגם לא לומד תורה אם אתם רוצים. אף אחד לא יערער על יהדותו של מישהו כזה, מישהו שנמצא בחוץ לארץ, ומצד שני יש הרבה אנשים כאלה שהם לא יהודים ומקיימים את הקריטריונים האלה. אנשים לא יהודים, שמדברים עברית, אני מכיר דרוזי שעשה דוקטורט על שירת הצג, אורי צבי גרינברג. הריידי, הוא היה שירת הצג, אורי צבי גרינברג. כן, זה משורר ככה של הלכי. הוא היה אחרי זה שגריר בדנמרק, משהו כזה. אז הוא מדבר עברית מצוינת, הוא קורא ספרות עברית, הוא חלק מהחברה הישראלית. הוא, אני לא בטוח, אבל אחיו היה גבוה בצבא, דרך זה הכרתי אותו.
יכול להיות שאפילו שהוא לומד תורה.
כן, יכול להיות שהוא לומד תורה. וציים הכל סודי אצל הדרוזים, אתה לא יכול לדעת. בכל אופן, הנקודה היא שכל ההגדרות האלה, יש פה איזשהו סוג של עמימות אתנית. עכשיו אפשר לומר, בסדר, ברמה הפילוסופית, אם אני מחפש את זה באופן אנליטי, מה תהיה ההגדרה שמי שיקיים אותה הוא יהודי ומי שלא, לא, אני לא חושב שניתן להגדיר הגדרה כזאת. בצד שני, אנחנו כבר ילדים גדולים, זאת אומרת, יש איזושהי הגדרה, אנחנו יכולים להבין פחות או יותר מתוך מכלול, כמו בדיאגנוסטיקה רפואית, או דיאגנוסטיקה אפילו פסיכיאטרית, כן? אז הרבה פעמים כשאתה רוצה לעשות דיאגנוזה למישהו, אז יש 10 סימפטומים, ומי שמקיים 6 או 7 מתוכם, אז יש לו את הסינדרום הנידון, כן, הרלוונטי. זאת אומרת, מתוך המכלול אתה יכול להתרשם, למרות שאף אחד מהסימפטומים לא, הוא לא 1 או 0, זאת אומרת, הוא לא נייר לקמוס חד משמעי. עדיין, כמו שאמרתי, וזה כמובן שיש לתפיסת עולם. זאת אומרת, לכן אני אומר, אני לא יודע להביא לזה הוכחות, אני לא חושב שאפשר להביא לזה הוכחות. אני חושב שלרוקן את המושג יהודי מתוכנו הדתי, זה משאיר אותו ריק לגמרי. זאת אומרת, בסדר, אז אפשר לייצר לאום ישראלי, אפשר לייצר לאום, אני לא יודע, איזה שתרצו, תקראו לזה גם יהודים, זה רק שמות. לא באמת היהודי שאני מדבר עליו במישור הקודם. וההשלכה של הדבר הזה היא לא רק שאני כן חושב שצריך להמשיך ולזהות את היהדות עם מצוות ואת הרצון להתגייר עם רצון לקבל עול מצוות, אלא שאם חוזרים לזמן שלנו, וכל הזמן אני ככה עושה איזה רצוב ושוב, אם חוזרים לזמן שלנו, אז הטענה היא שגם מי שממליץ על גיור לאומי במובן הזה, והיו הצעות כאלה, אני אגב לגמרי בעד. אני לגמרי בעד, רק לא לקרוא לזה גיור, זאת אומרת לקרוא לזה אזרוח. כמו שקוראים את זה בארצות הברית, או בצרפת, או בכל מקום אחר, תעבור מבחן על ההיסטוריה האמריקאית, וקצת על השפה האנגלית. כן, מה ש...
אתה יכול להתחתן עם יהודי או לא?
לא, אני אומר, אתה לא יכול.
זה לא. אתה לא
יהיו. נכון. זה מה שאני אומר. הטענה היא שבעצם, אני חושב שיש בהחלט מקום להצעה הזאת, אלא שההצעה הזאת אמורה להיקרא אזרוח ולא גיור. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות אזרח ישראלי, חלק מהחברה הישראלית, וכל... אין שום בעיה, יש הרבה חלקים בחברה הישראלית שמשווים יהודים במובן האתני, לא במובן הדתי. במובן האתני, הם גדלים בחברה יהודית, הם מדברים עברית, הם בסדר. אבל עדיין בהגדרה ההלכתית הם לא יהודים. מי שרוצה להיות כזה, אני חושב שבהחלט אפשר לאפשר לו, ואפשר להגדיר איזשהו תהליך של גיור אתני או אזרוח או איך שלא תקראו לזה, אבל אני לא חושב שזה מה שאמור להיעשות בצד הדתי. זאת עוד טענה שהיא לא טענה הלכתית, זאת טענה מטה-הלכתית. אני אומר שגם אם אני מקבל, ואני מקבל את המישור העובדתי הזה, של יהדות כמשפחה, לא יהדות כתפיסת עולם, כן, יהדות כמשפחה. אז אם אתה רוצה, כמו שאתה רוצה להצטרף למשפחה, אז המשפחה תגדיר, מי שייך למשפחה ומי לא שייך למשפחה.
אלפים כאלה, שהגיעו
את המועצות. נכון.
ובדיוק ככה, ברגע שאתה מגיע לארץ, ואתה יושב איקס לזה,
ואתה
שולח, אתה לא צריך
איזה מושפנקה. זה התהליך, התהליך הוא תהליך של אזרוח, לא של גיור. היום וככה. מאה אחוז? אני חושב שבתהליך האזרוח גם היה מקום, היה מקום להכניס בתהליך האזרוח כל מיני מימדים, בחינות על היסטוריה, בחינות על זה, כדי לראות שהבן אדם יהיה חלק מאיתנו, אבל זה לא קשור לתהליך הגיור, כאילו,
שני דברים שונים. מה אם אתה, לא תרבותי, מישהו משרת בצבא, מוכן למסור את נפשו,
אתה שם
שיש שם משהו יותר משמעותי,
כבלת,
קבלה
יש הרבה יושב אנשים שלא יהודים בכלל שגם נגיד עולים מרוסיה שלא התגיירו אבל הם משרתים בצבא כמו כל אחד אחר הם מוסרים את נפשם כמו כל אחד אחר אז זה אומר שאוטומטית הם יהודים הם לא רוצים להתגייר
מחזיק את הטענה של
הפרדת דת ומדינה. כן, נכון, נכון. אני באופן כללי דוג צוד מצדד בעניין של הפרדת דת ומדינה.
אבל זה שבע ימים.
מה?
אתה יכול ליצור 2 ימים.
לא יודע, זה שבע, אבל זה דת ולאום או אזרחות, כן? כמו בכל מקום אחר. גם בארצות הברית יש אמריקאים, יש יהודים אמריקאים, אז גם בישראל יש ישראלים, יש יהודים ישראלים. בסדר, זה לא... בכל אופן, אבל אני אומר, זה נושא אחר, אני לא רוצה להיכנס אליו. אני רק אומר שבאמת נכון, זאת בבואה מסוימת של התפיסה הזאת, שאומרת, אנחנו חלק גדול משורש הרע בעצם, בעיניי זה שורש הרע. בהקשר הזה, זה הערבוב בין שני המישורים. זאת אומרת, הדת והמדינה, או האזרחות והדת היהודית, וכיוון שאנחנו נורא מתעקשים לא להפריד אותם, אלא להגדיר את האחד על בסיס השני, אז בגלל זה נוצרות כל הבעיות האלה, ואז רוצים שההלכה תכיר בגיור שהוא בעצם אזרוח, הוא לא גיור. זה לא נכון, זה לא נכון מושגית לעשות דבר כזה. אבל נגיד לי, טקטית זה יפה מאוד, אבל טקטיקה זה לא שיקול הלכתי. זאת אומרת, לפחות לא
במהות. הם לומדים מצוות, הם לומדים את כל העסק. הם
לומדים, זה לא משנה כלום. יכולים להיות פרופסורים במצוות, זה לא משנה שום דבר. השאלה מה הם, איך הם רואים את תפקידם בעולם, לא מה הם לומדים. לא, אני אומר, אם יש גר רציני, בסדר גמור, אני נותן שלא צריך לקבל גרים. רק אומר שצריך לקבל אותם כמו שקיבלו אותם גם בעבר.
אבל יש צד פרגמטיקה גם כן. בפרגמטיקה שיש כל מיני חילונים שעכשיו יתחתנו.
אוקיי,
אז
בוא...
אז
לפרגמטיקה אני כבר מגיע, זה השלב הבא. מה? הרבה טוענים את זה, רק אני לא חושב שזו טענה. אני אגיד לכם, אני מבין את המאוחר. מה שקורה באמת היום, אז אם אני חוזר, אני אשים את זה לפי הסדר שלי. אם אני חוזר לנקודה שבה פתחתי, בעצם היום, לא פתחתי, בה עצרתי. היום בעצם המבנה של העם היהודי השתנה. וכיוון שכך יש איזשהן טענות שאומרות שגם צורת הגיור אמורה לקחת את זה בחשבון. אמורה להשתנות ועוד פעם לא במישור המוסרי, במישור המהותי. אז מה זה נקרא להיות יהודי? מה נקרא להצטרף לעם ישראל? עכשיו, בנוסף לזה עולות כל טענות הפרגמטיקה. טענות הפרגמטיקה שאומרות שבעצם חייבים להקל, כי אחרת יהיו פה כל מיני בעיות עם חתונה, ואנשים לא יודעים עם מי להתחתן, להתחתנו עם גויים, ואתה כבר לא תוכל לעקוב מי גוי ומי יהודי, ואנחנו נעשה פה סמטוח השלמה. את הטענה הזאת אני מוכן לקבל ברמה העקרונית, צריך לדון בה, אני לא בטוח שהיא כל כך נכונה, אבל אני מוכן לקבל אותה במישור העקרוני, אבל צריך להבין דבר אחד, וזו הנקודה החשובה מבחינתי, זאת לא טענה הלכתית. הטענה הזאת זאת מוטיבציה. אז זו טענה. אבל יש הבדל בין, אמרי לי, תראה, זה נורא חשוב למצוא דרכים להקל בגיור. בגלל הסיבות האלה, יפה, יש לי מוטיבציה טובה. עכשיו צריך לחפש את הדרכים. אבל זה כשלעצמו לא יכול להוות הצדקה הלכתית, להגיד לוותר על קבלת מצוות בגיור. כי אם אתה חושב, אם הגעת למסקנה ההלכתית, שקבלת גיור מעכבת, קבלת מעכבת, זאת אומרת, בלי זה אתה לא גר, אז מה זה יעזור לי? יש המון בעיות שאני רוצה לפתור, אבל אין לי דרך הלכתית לעשות את זה. אני רוצה לפתור את בעת מסורבות הגט, אני גם רוצה לפתור. מה לעשות? אבל בלי גט, ידי נשת איש. מה, זה לא בעיה? זה בעיה. וזאת בעיה שהיא מוטיבציה מאוד חזקה, וגם ההלכה מכירה בזה כמוטיבציה מאוד חזקה. בסדר, אבל זה לא פותר את הדיין מלחפש ערוץ, איך מבטאים את זה. אז לכן אני אומר ששאלת המוטיבציה צריכה להיעשות בשלב האחרון. את רק אחרי שאני בודק מה מעכב ומה לא מעכב, ומה דרגות החופש, איזה אפשרויות יש, מבין האפשרויות הקיימות, יש בהחלט מקום לטעה, בוא נבחר את האפשרות המקילה יותר, בגלל שיש לי מוטיבציות כאלה וכאלה. זה א', ב', גם לגבי המוטיבציות עצמן, אני לא בטוח שאני מסכים. זה מעבר לזה שזה רק מוטיבציה ולא טיעון הלכתי, אבל גם ברמת המוטיבציה אני לא בטוח שאני מסכים, כי קורה פה איזשהו תהליך שהוא חלק מאותו ערבוב שדיברתי עליו קודם, איזשהו תהליך שבעצם רואים את ההלכה כאיזשהו מכשיר בידי המדינה לפתור לעצמה בעיות. כן? זאת אומרת, אנחנו בעצם, את הסוכנות היהודית מביאה המוני גויים מברית המועצות לשער, הביאה. המוני גויים מברית המועצות לשער, ועכשיו יש לנו בעיה. יש לנו בעיה טוב, אז הרבנות חייבת להקל ולגייר אותם ומדוי. כשהרב פרץ צעק על הדבר הזה, כן, הוא המרדת רפו, כשהוא צעק על הדבר הזה, אז כולם רגמו אותו באתרוגיהם. נכון? אחרי זה אומרים לו, אבל אתה צריך להקל בגיור, יש לנו פה בעיה. הוא צעק שיש פה בעיה, הוא אמר, רבותיי, מה אני כאן? אני לא דבר שם על זרע ישראל, זרע ישראל זה בעיה יותר רגישה. זה רק על אנשים שהם לא מזרע ישראל. בסדר? אז הנקודה היא ששנייה אחת, יש פה איזושהי תפיסה שאומרת שההלכה, שבראשה כמובן הרבנות הראשית, שהיא אמונה על העניין הזה, היא בעצם אמורה להיות זרוע של המדינה לפתור לעצמה בעיות. ואם צריך להקל, תמצאו כבר מה לעשות, אתם צריכים לפתור לנו את הבעיה. ואז מה שקורה זאת מדיניות שהיא מדיניות בעייתית, מבחינתי כאדם דתי, זאת מדיניות בעייתית. זאת מדיניות בעייתית בגלל שבסופו של דבר ייקחו אותנו עד אינסוף, זאת אומרת, הם עושים מה שהם רוצים, ואני אחרי זה צריך לפתור את הבעיות. תבוא פרה ותנקה את תינופת בנה, זה נקרא שם המדרש. זאת אומרת, הם עושים מה שהם רוצים, ואחרי זה אני צריך לארגן את ההלכה באופן כזה שזה יפתור את הבעיה. זה לא נכון לעשות ברמה הטקטית, זה לא נכון ברמה המהותית, ובוודאי ובוודאי במקום זה לא אפשרי הלכתי. זאת אומרת, גם ברמת המוטיבציה, אני לא בטוח שאני מסכים למוטיבציה להקל, אפילו אם יש אפשרות להקל. על גבי זה, גם אם אני מקבל את המוטיבציה, אז צריך לדון עכשיו, אוקיי, האם יש דרך לממש אותה או לא. ובעניין הזה, באמת, אני רק רוצה, אני כבר מגיעים כמעט לסיום, יש פה באמת, במסורת ההלכתית, המדיניות הבסיסית היא מדיניות שמאוד מקשה על הגיר. זה קודם כל צריך לדעת. יש יש הבדל בין אחרי שהוא גר לבין לפני שהוא גר. אחרי שהוא גר יש המון מצוות ואיסורים איך להתייחס אליו ושאסור לפגוע בו וצריך לעזור. הרבה יותר מאשר כל יהודי אחר. יש מצווה, דיברנו פעם על זה, יש מצוות אהבת הגר חוץ ממצוות אהבת ישראל. זאת אומרת, יש מצווה כפולה לגביו, אבל זה אחרי שהוא התגייר. לפני שהוא התגייר, דווקא יש איזושהי מוטיבציה להקשות עליו, להגיד, עזוב, ישראל דחופים. גבוהים וסחופים בזמן הזה, מה אתה צריך את הצרה הזאת, עזוב אותך, מנסים להיאש אותו, מנסים לשכנע אותו שלא יבוא, מסמים מכשולים על הדרך שלו, כל מיני דברים מן הסוג הזה. המגמה היא בעצם, אני לא יודע אם להרתיע גרים, זה ניסוח, אני לא בטוח שהוא נכון בערך אגב, ככה בדרך כלל מציגים את זה, אלא לברר היטב האם הוא רציני. אתה יודע, זה הרי בעצם רק מסננת כדי לראות האם הוא רציני. מי שרציני, אני חושב שאין איזה עניין לא לקבל אותו אם הוא רציני. הקשיים האלה שמערימים בדרכו זה כדי לברר האם הוא, כי אחרת קשים גרים בישראל כספחת, מה שהגמרא אמרה, שזה כל אותם גרים שמקבלים אותם בגלל, לא, בלי שבדקנו ברצינות מה המוטיבציות שלהם.
נראה בעבר גם כי הם עשו את זה.
מה?
נראה גם בעבר.
גם בעבר עשו את זה, ולתקדימים אני עוד אגיע. הרבה מביאים את התקדימים, אני חושב שרובם לא רלוונטיים, אבל גם לזה נגיע. אז לכן בעצם המדיניות הבסיסית היא להקשות על גרים, ולכן התפיסה ההלכתית הרגילה, זאת אומרת, שואלים פוסקים מן השורה, אז ההנחה שלהם היא שהם לא מבינים מה רוצים, לא, מה זאת אומרת, אז זה המסורת ההלכתית, שאתה חייב להקשות על גרים ולא לוותר ולראות האם זה רציני או לא רציני. מצד שני, פה באמת עולה שאלת המוטיבציה, זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו עכשיו עם המון אנשים שהם לא יהודים, זה ייצור המון בעיות גם להם וגם לנו. וכאן באמת יש מקום להתלבט האם להמשיך את המסורת ההלכתית הזאת, או לפחות, בוא נגיד, אפשר להתפקח על המוטיבציה כמו שאמרתי קודם, אבל דבר אחד ברור, המסורת ההלכתית כשלעצמה לא מספיקה כדי לומר שגם היום זה צריך להיות ככה. זה צריך בדיקה מחדש. אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, אבל זה שזה היה פעם, פשוט בגלל שהנסיבות פעם היו אחרות. הנסיבות של היום הן אחרות, ולכן יש מקום לבדוק את התפיסה, את הקונטקסט, איך מקבלים גר, האם מקילים, מחמירים, זאת אומרת, לא לאור המסורת שהייתה, לא בהכרח לאור המסורת שהייתה בעבר, אלא באמת לראות איך זה קורה היום. וזה מביא אותי בעצם לשאלת ההקלות האפשריות. בדיבה ההנחה שאנחנו מקבלים את המוטיבציה, גם אני אומר זה עבוד מוגבל, עדיין השאלה מה אפשר לעשות, ומה זה נקרא להקל בגיור. אז גם כאן מביאים המון תקדימים, אני חושב שכמעט כולם, אולי אפילו כולם לא רלוונטיים, ובשביל להבהיר את העניין הזה, למה זה לא רלוונטי, בדיוק בגלל זה חשוב הדיון שאני עושה אותו לפי הסדר, כי אני רוצה להסביר למה הדברים האלה לא רלוונטיים. טוב, אני רוצה שנעצור כאן.